יזמים רבים נוטים להשקיע זמן רב בהכנת פיץ' שיווקי ומצגת מרשימה שתפיל מהכיסא את המשקיעים שמולם ותסייע להם לגייס מיליונים. הם מלטשים ומצחצחים כל מילה, מקפידים לדבר עם סטופר כדי לא לחרוג בשנייה מזמן הקשב של האדם הממוצע, ומתאמנים מול מראה בבית איך גם לחייך מדי כמה משפטים בשביל לשבור את הקרח ולהקסים את האנשים. כל זה נשמע כמו משימה הכרחית בדרך, אלא שלטעמי, הפיץ' השיווקי הוא הדבר הכי פחות חשוב במיזם כולו. בפרק 23 של פודקאסט היזם, אסביר למה. היי כולם, ברוכים הבאים לפרק 23 של פודקאסט היזם, כאן פלג דודוביץ'. אני מאוד שמח שאתם מצטרפים לעוד פרק של הפודקאסט. היום אני רוצה לדבר על הפיץ' השיווקי ובכלל על כל מיני שטנצים של פיץ'ים שיווקים ולדבר קצת על המיתוס שקשור לדבר הזה, גם להפריך אותו כדרכו של הפודקאסט הזה. לפני שנתחיל בפרק אני מזמין אתכם כרגיל להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש ותצטרפו לקהילה. זה מקום טוב שהייתי רוצה שנעמיק את הדיונים על הפרקים השונים, אני אשמח לשמוע את דעתכם, איפה אתם מסכימים איתי יותר ואיפה אתם מסכימים איתי פחות, אז אשמח לשמוע הפידבקים שלכם, מוזמנים להצטרף. הפרק יתחלק לסוגיות הבאות, בהתחלה אני אסביר את הרקע לפרק, מה בעצם הוביל אותי לדבר על הנושא הזה, ויש סוגיה כואבת מאחורי העניין הזה. אחר כך אני ארצה לחלק את נושא השיווק הזה ואת העולם הזה של הפיצ'ים לשני סוגים. יש את מה שאני מכנה לו שיווק טווח קצר מיידי, לעומת שיווק לטווח ארוך יותר, אני כבר אסביר למה הכוונה. אני שאלת השאלה מתי אני מבצע שיווק טווח קצר, כלומר לאיזה צרכים זה נועד, אני אסביר את המיתוס שקשור לצורה הזו של השיווק, אני אשבור את המיתוס, או לפחות אתכוון לשבור את המיתוס, ובעצם אני גם אספר, שוב, אני אחזור לרקע של הפרק, ואני אסביר למה אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו דחינו חברה כלשהי שהופיעה בפנינו ולא השקענו בה, היה בגלל הפיץ' השיווקי של אותה חברה. אז, ובסוף אני גם ענה לשאלה מה לעשות כדי כן לתפוס את הקשב, כדי כן להצליח ולא ללכת למקומות האלה שמהם אני רוצה להימנע ועליהם אני מדבר במסגרת הפרק. אז אני אתחיל כרגיל בהתחלה וברקע לפרק, והרקע לפרק הזה זה בעצם סוג מסוים של, אם תרצו, רעיון, כן, להשקעה באיזשהו מיזם שהופיע בפנינו, באיזשהו פורום שאנחנו בוחנים השקעות לצרכים מסוימים, והחברה הזאת מופיעה מולנו, מציגה לנו את המיזם שלה, אחת מיני רבות, ואני הרגשתי שבמהלך ההצגה של אותה חברה, היה דגש מאוד מאוד גדול על כל האלמנטים שאני יכול לקרוא להם הפיץ', הפיץ' השיווקי הזה, כן? בין אם זה המצגת שהייתה באמת טופ נוטש כזה, רמה מאוד מאוד גבוהה, בין אם זה ההסבר על המוצר, הוואן פייג'ר, כל מיני דברים שהחברה הזאת עשתה, שהיא באמת מאוד מאוד הקפידה עליהם. גם במהלך ההסבר שלה הכינה באמת נאום סוחף, חוצב להבות, נאום מטורף על החברה ועל הפעילות של החברה ועל התחומים שהחברה עוסקת בהם ועל היתרונות של החברה ומה היא נותנת. זה בעצם היה לב העניין של מה שהיא עושה. ובעצם לאחר שהסתיים אותו פיץ', אותה סדרה של אירועים ותקסים שעושים כדי לגייס כסף ממשקיעים, עברנו קצת יותר לצלול בפרטים. שם החברה באמת, או מי שהציגו מטעמה, באמת הראו לנו שהרבה בתחום הזה הם לא מבינים, לפחות להתרשמותי. ועכשיו אני רוצה בעצם, לפני שאני אגיע למסקנה שהסקנו ואיך הגבנו ומה בעצם היה ההסתכלות שלנו על כל העניין, אני רוצה לרגע לעשות עצירה ולהסביר את ההבדל בעיניי בין שיווק טווח קצר מיידי כזה לבין שיווק טווח ארוך יותר. ואני רוצה רגע להסביר מה הכוונה שיווק טווח קצר מיידי. כשאני עושה משהו שצריך ללכוד את העין של בן אדם או את האוזן של בן אדם, לתפוס בן אדם, ויש לי הזדמנות אחת לעשות את זה, כן? משהו שבעיניי, ושוב אני כבר עכשיו אומר איזה משהו חשוב, בעיניי זה סיפור, זה סיטואציה דמיונית לחלוטין שלא קיימת. היא לא קיימת, היא לא רלוונטית לעולם האמיתי, זה לא באמת עובד ככה. אבל בואו רגע נחשוב שנייה על הכיוון הזה. אם אני צריך ללכוד את אוזנו של בן אדם פרק זמן מאוד מאוד קצר, אני אנסה לעשות איזשהו אלמנט שיווקי שיתפוס לו את תשומת הלב. אז מה אני אעשה? אני אנסה לתפוס לו את הקשב, אז אני אולי אגיד משהו שיש, אגיד אולי פרובוקטיבי, או אולי משהו אחר שיתפוס לו את העין או יתפוס לו את האוזן. אני אשתמש במונחים מפוצצים, מה שמכונה buzzwords. אני אדחוף המון המון buzzwords לשיחה, אני אגיד כל מיני אמירות ככה גרנדיוזיות ודרמטיות על משהו שאני עושה. אני אתן המון אמירות שטחיות ללא נימוק, כי אין לי זמן לנמק, כן, אני אגיד המון אמירות שטחיות. אני לא אשתדל לחסות בעובדות את מה שאני אומר, אני פשוט אגיד כל מיני אמירות. מדי שנה יש צמיחה של ככה וככה, צמיחה אקספוננציאלית. מדי שנה השוק הזה גדל ב-X billion dollars, והיקף השוק, גודל השוק שאנחנו מדברים עליו הוא 200 בזיליון דולרס. זה מה שאני אגיד. אני אגיד המון דברים, אחד שאין להם כיסוי, שלא צריך להם כיסוי, כי אין זמן להגיע לכיסוי. אני למעשה לא אציג שום דבר בעל תוכן בפנים, למעט איזשהו מעטפת של הרבה מאוד מונחים ומידע, ששוב, הרבה היא לא אומרת, אבל היא יוצרת רושם. למה אני עושה את זה? משום ששוב, אין לי הרבה זמן, אני צריך לתפוס, ללכות לתשומת הלב של הבנם שמולי, וככה אני מתגבר על הדבר הזה, כי ככה אני מבליט את עצמי, כן? אני עושה איזושהי פעולה כזאת שמבליטה את עצמי על פני המתחרים. זה מה שאני קורא לו שיווק לטווח קצר מיידי. אז אם אני צריך לנקוט בכל מיני שיטות כדי להגיע בפרק זמן מאוד מאוד קצר לאוזנו של בן שיחי המשקיע לצורך העניין. יש שיווק אחר, שהוא שיווק לטווח יותר ארוך. אפילו לטווח ביניים, טווח בינוני, כן, וכמובן לטווחים ארוכים יותר, שזה שאני בעצם רוצה לבנות משהו. אני רוצה לבנות סיפור, אני רוצה לבנות מותג, אני רוצה לבנות משהו שהוא הרבה יותר מעמיק. בשיווק כזה, הלב של הדבר הזה זה בעצם דווקא הנימוק, דווקא הצורך, המוצר הוא יותר מורכב, ההסבר הוא יותר מעמיק, כל דבר שאני עושה זה אני צריך לתת לו סימוכין ונימוקים מאוד מפורטים, אין תשובות קלות, אין פתרונות קסם, אני מסביר בצורה הרבה יותר מעמיקה, וזה השיווק שמיועד לעבודה מול, כן, למשהו שהוא כבר יותר ארוך טווח. מתי אני מבצע את אותו שיווק טווח קצר, או מתי, ושוב, כל זה אני אומר ברמה המיתוסית, או ברמה שיש לאנשים בראש תפיסה, מתי אני מכין את עצמי לשיווק טווח קצר? הרבה מאוד פעמים בתעשיית הסטארט-אפים, ההייטק, היזמות, אנשים שמים המון דגש על הטווח קצר הזה. יש להם בראש איזה מנגנון של גיוסי כספים, בדרך הזאת, ותכף אני אגיד שאני לדעתי, שאני חושב שהוא שגוי לחלוטין, אבל הם מכינים את עצמם לזה. למה הם מכינים את עצמם? מה זה הדבר הזה שהם רואים נגד? הם רואים ככה. הם אומרים, יכול להיות שאני צריך להציג את זה למשקיעים. המשקיעים יש להם, לא יודע מה, 20 כמוני בשבוע. אין להם זמן ללמוד את הכל ולקרוא הכל וכו'. אני צריך להבליט את עצמי על פני ה-20 שהם רואים באותו שבוע. כל אחד יקבל בסביבות ה-15 דקות עד חצי שעה להסביר, אחר כך ישאלו אותו שאלות עוד איזה חצי שעה שאלות, וזהו, בערך שעה, שעה ורבע פגישה, ובזה זה נגמר. אז זאת ההזדמנות שלי. לכן אני צריך כאילו להיות מאוד מאוד בולט, ומאוד ברור ונהיר, ומאוד קולח. אני גם צריך להשתמש בבאזוורדס, כי אין לי הרבה זמן. אז האפשרות הראשונה היא שאני צריך להציג למישהו בפרק זמן קצר. יש אפשרות אפילו יותר קצרות שבהם אני צריך לדבר עם מישהו כשיחה מקדמית לפני שאני מגיע אל אותה הצגה בפורום כזה. בדרך כלל זה יהיה פיץ' בטלפון. אז אני צריך להכין כמה דקות על המוצר שלי לחברה שאני צריך לשכנע בכמה דקות. אז אני מניח שיש שיחת טלפון כזאת שעורכת, לא יודע מה, 7 דקות, 8 דקות, עד שבן אדם שמולי מתעייף, משתעמם ומחליט כן, כן או לא, או שהוא לא רוצה בעצם שאני אגיע לאותה פגישה אצלו במשרד. אז זה בעצם הכמה דקות, אז קודם היה 15 דקות עד חצי שעה, עכשיו אני כבר בכמה דקות בפיץ' בטלפון. אני לפעמים גם חושב שאולי תהיה גם איזושהי שיחת אינטרו אפילו לפני כן, אולי איזה חבר יפגיש בינינו, ואני אצטרך בשיחת, אולי אני אלך ברחוב עם מכר, והוא יכיר לי אדם אחר, ואז הוא יגיד, תספר לו מה אתה עושה, תספר לו. אז אני צריך להכין גם איזשהו משהו לדקה שתיים הסבר, שאני אדע להסביר לו בדקה שתיים עוד ברחוב, לפני אפילו הפיץ' בטלפון. ויש כאלה המאדרים במרכאות, שהולכים לגישת המעלית, הפיץ' במעלית, 30 שניות, 20 שניות, אפילו 10 שניות, כי אולי חלילה אני אתפוס אותו רק לקומה אחת, את אותו משקיע, היחיד בעולם, שאני צריך לרדת איתו מקומה 1 לקומה 0 במעלית, במגדל הגבוה בניו יורק, ויש לי רק 10 שניות עד שהמעלית תעצר בקומה ש... וזהו, ואם אני לא מצליח ב-10 שניות להעביר לו בדיוק את המוצר, ובדיוק מה אני עושה, אני לא אקבל כסף, ואני יכול לסגור את הבסטה. ולכן אנשים אומרים, מה יותר חשוב לחברה מאשר לפתח את מיומנויות הפיץ', סדנאות שלמות, קורסים שלמים, עולמות שלמים נסובים סביב עולם הפיץ' הזה, סביב השיווק לטווח קצר. הם באיזושהי תפיסה שבעיני אני רואה אותה כמיתוס, והיא שהפיץ' חשוב ושיש לו השפעה, ושצריך פיץ' מפוצץ, ואם זה לא קורה, זה לא יצליח. זה אגב מתכתב לא רק עם הפיץ', זה מתכתב גם עם הנראות של המצגת, אז צריך מצגת ברמה בינלאומית, משהו שלא ראו כדוגמתו, מצגת דינמית, מיוחדת כזאת, עם אנימציות, דברים מהסוג הזה, צריך שכל הוואן פייג'ר ייראה ברמה מאוד מאוד גבוהה. בעצם המון המון התעסקות באותה קליפה. שימו לב, הכל סביב הקליפה של אותו גיוס, של אותו מוצר שאני מגייס אליו, של אותה עסקה שהיא בבסיס העניין כאן. יש כאן, לדעתי, וזהו שברו של המיתוס, לדעתי יש כאן הוזלה בצורה קיצונית של האינטליגנציה או הפחתה של האינטליגנציה של האנשים שמולי. מעין הורדה של האנשים שמולי לרמת אינטליגנציה מאוד מאוד נמוכה, שמה שמשפיע עליהם זה השואו. אני שם רגע נקודה, מיד אני אחזור להעמיק את הטענה הזאת, ואני אגיד שלפעמים יש משקיעים שצריכים שואו. לפעמים, בעולם ההייטק מאוד זה נפוץ, אני חושב, אבל בעולמות אחרים גם כן. לפעמים יש אנשים שצריכים שואו. אנשים עושים הרבה פעמים עסקאות מהבטן, לאו דווקא מהראש, לא מתעמקים, אין להם זמן להתעמק, אין להם כוח להתעמק, אז הם הולכים לפי השואו. מי שעושה להם את השואו הכי טוב, כן, השואו ביז מדבר גם פה, וככה הם יקנו וככה הם ישקיעו. אני יודע שזה קיים, אני מסכים שזה קיים, לא מתווכח עם העובדה הזאת שזה קיים. אני רק טוען שלדעתי הרוב המוחלט הם לא כאלה, זה לא יעבוד עליהם השואו הזה, וגם אלה שזה כן עובד עליהם, אנחנו לא רוצים אותם כמשקיעים בהכרח. כי אם המשקיע שלך הוא כזה שקל מאוד לשכנע אותו באמצעות סיסמאות, אז אמנם כסף זה כסף, כן? מי שירצה ויעלה פה טענות, כסף זה כסף, מה אתה רוצה, מה אתה אל תברור, התשובה לא נכון. גם אם משקיע, אתה רוצה לדעת לבחור משקיע נכון, כזה שיבין מה אתה עושה, שיבין מה הוא עושה, שיבין את העסקה, שיבין את ההשקעה, שלא בישיבות בורד פתאום יעלה כל מיני רעיונות עזועים ומופרכים רק כי זה שוב תורם לשואו. יש משפט מאוד יפה שאומר, אפשר לעבוד על אנשים, על כל האנשים חלק מהזמן, אפשר לעבוד על חלק מהאנשים כל הזמן, אבל אי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. ולכן במובן הזה, גם אם אתה תיקח פה איזשהו משקיע, שהוא משקיע שאוהב את השואו, אז אולי זה יחזיק תקופה. בסוף זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. זה בסוף ייקשל. לכן לא כדאי מלכתחיל להיכנס למקום הזה. זו הייתה הערת סוגריים, כי שוב, ההנחה שלי, ואני, אולי אני טועה, אולי לכם יש דעות אחרות, אז תגידו לי, תדברו, תספרו לי גם בפודקאסט הזה, אם אתם מסכימים או לא מסכימים, בקהילת המאזינים. אבל לדעתי, שוב, רוב האנשים הם ממש לא בגישת תשכנע אותי באמצעות שואו, תשכנע אותי באמצעות buzzwords, ורוב האנשים כן צריכים את ההסבר, היותר מנומק, היותר עשיר, וגם אם זה לא רוב האנשים, אני יותר רוצה אותם כיזם, שהם האנשים שילוו אותי במיזם שלי. וזה בעצם שברו של המיתוס. לדעתי, פיץ' לא חשוב, הוא לא חשוב, זה הדבר האחרון שחשוב למוצר שלי. לא קיימת סיטואציה אמיתית בעולם האמיתי שעסקה תקום ותיפול בגלל שהפיץ' לא היה טוב. לא יכול להיות שבגלל שירדתי מישהו במעלית קומה, הוא שאל אותי מה המוצר, בגלל שקצת גמגמתי או לא ידעתי להסביר לו מספיק טוב את המוצר, הפסדתי את עסקת חיי. כאילו, אולי זה קרה, אולי. אבל תחשבו שנייה, מה היה עושה ממציא, לא יודע מה, ממציא פייסבוק? מה היה עושה ממציא הבלוקצ'יין? מה הוא היה עושה? בן אדם שיושב על משהו שההסבר שלו, זה לא 10 שניות במעלית, זה 10 שעות למבוא, לנושא. מה הוא היה עושה? איך הוא יכול ב-10 שניות להסביר לבן אדם מה זה בלוקצ'יין? אי אפשר. להסביר ברצינות מה זה ואיך זה עובד. וזה לא מספיק הכותרת. לכן צריך משהו שהוא מעבר לזה, צריך לנמק, צריך להסביר, צריך לשכנע, צריך ללבן, צריך לתת סט של עובדות, סט של נתונים, כדי שבן אדם יסכים, קודם כל יסכים לבוא, להיפגש, להבין על מה מדובר. לכן כל התפיסה הזאת, כאילו לפיד שיש איזושהי חשיבות, היא תפיסה שאני לא מצליח להבין אותה. פשוט נראית לי תפיסה מנותקת מהמציאות, ואני אגיד לכם הרבה פעמים למה היא מתקשרת. היא מתקשרת הרבה פעמים למה שאנשים רואים בטלוויזיה. אנשים רואים בטלוויזיה שוב תוכניות כאלה שבהם אנשים נותנים איזשהו פיץ', ובפיץ' הזה הם צריכים לשכנע מישהו בדקה, לקנות איזה, להשקיע באיזשהו מוצר שלהם. אני טוען שהדבר הזה קורה רק בטלוויזיה. רק בתוכניות ורק בגלל שיש רייטינג. זה הסיבה היחידה. בחיים האמיתיים זה לא קורה, לא יעזור, זה בדיוני. ושוב, אם זה קורה, אני לא רוצה לקחת חלק בסוג כזה. אני לא חושב שהרבה אנשים עושים את זה. גם בכל האירועים האלה שעושים כנסים ודברים מהסוג הזה, הרבה פעמים קודמים לזה מצגות וכל מיני מידע שולחים. גם אם יש למישהו מין כזה שמעלים על במה כמה מיזמים, נותנים לכל אחד לדבר איזה 2-3 דקות על מה הוא עושה, לפני כן שולחים לכל המשתתפים מצגות. אז מי שכן קצת יותר מעניין אותו להשקיע, קורא את המצגות לפני כבר שהוא יבין על מה מדובר. זה לא כמו בטלוויזיה שרואים בכל מיני תוכניות. פיץ' אני חושב יכול רק באיזשהו מובן, לפחות בתפיסתי, הוא יכול רק להוזיל, יכול רק לפגוע. אם הפיץ' נראה מאוד מאוד מלוטש ומוקצה, והוא בנוי בצורה מאוד מאוד שיווקית, לדעתי סליזית כזאת, זולה, דווקא זה מוריד. זה קצת מראה מה הולך לבוא. זה קצת מראה שהעתיד הולך להיות, כן, התוכן האמיתי לא הולך להיות קיים, כמו שגם התחבר לנו במה שאני מיד אגיע אליו. וכמו שאמרתי קודם, מי שצריך את הפיצ'ים האלה ואת המעלית 10 שניות, אני לא צריך אותו כמשקיע, ולא, אני לא חושב שב-10 שניות במעלית אפשר, גם בפיצ' מעולה וגם בפיצ' לא מעולה, לשכנע מישהו להשקיע. אפשר, אם פוגשים מישהו מעלית ורוצים שיבוא וישקיע, או רוצים להיפגש אותו כמישהו, איזה משקיע גדול וזה באמת יעזור, באותה נשימה אפשר להגיד לו, אני אשמח לקבל כרטיס ביקור שלך, כדי לעניין אותך אולי במוצר שאנחנו עושים. אם אתה מחפש השקעות בתחום הזה והזה, אנחנו מאוד נשמח להציע לך. לדעתי, אם הוא מחפש השקעות בתחום, זה יותר טוב מאשר שאנחנו נגיד לו, תגיד, קרה לך שככה וככה, ולהתחיל לעשות לו מין הצגה שלמה, שהכנתי אותה והתאמנתי עליה בבית, ושוב, לדחוף כזה חיוך, כדי שנשבור גם את הקרח, והוא יראה שיש לי שיניים יפות. אז זה בעצם השברו של המיתוס, לפחות לעניות דעתי, ואני רוצה לספר עכשיו בעצם, לחזור לרקע לפרק, כמו שהבטחתי, ולהגיד למה בעצם אנחנו, כש באיזשהו כנס כזה, דחינו חברה בגלל הדבר הזה, בגלל פיץ' שנעשה. אני אנסה שנייה לתאר מה היה שם. זה היה ברמת פשוט לא להאמין, רבע שעה, 20 דקות, אולי קצת יותר, אני הרגשתי של עינוי שכלל את כל הבאזוורדס בעולם ההייטק בשנתיים שלוש האחרונות שאפשר, כלומר כל מונח שאפשר לחשוב עליו שהיה שם. לא פספסו אף מונח. אני באמת ניסיתי לחשוב בראש אם הם פספסו משהו. כמעט כל מילה שנייה שלהם הייתה באנגלית. כמעט, והם דוברי עברית. כלומר, לא אמריקאים, לא כלום, דוברי עברית. אז אוקיי, אתם רוצים להשתמש במונחים מקצועיים, סבבה, אבל לא צריך כל שנייה להגיד, על דברים שהם לא קשורים, לא צריך להגיד בעברית, סתם, מרקטינג, אפשר להגיד שיווק, זה בסדר גמור גם להגיד שיווק, בפגישה עם ישראלים, שכולם ישראלים, לא צריך להגיד מרקטינג, זה לא יגרום להם לחשוב שאתם לא יודעים אנגלית. לא רק זה גם הבאזוורדס היו ברמה של, כלומר, אמירות, סיסמאות כאלה, כלומר, זה נראה שממש ממש התאמצו שכל דבר שקשור לתעשייה, כאילו מין, אני גם יכול לדמיין מה היה שם. אני יכול לדמיין מה היה שם בישיבה הזאת שהם ישבו וחשבו איך לבנות את הפיץ'. הם אמרו, אוקיי, בואו נתחיל בקודם כל להבין את ההנחה שאם אני אראה את כל המונחים שיש בהייטק, אז כל אחד בפגישה הזאת של המשקיעים, יש כל אחד שמכיר מונח אחר, זה יתפוס אותו. אז אם אחד הוא בתחום של דאטה סיינס, אז אם אני אגיד המון פעמים דאטה ומשין לרנינג וכל מיני דברים כאלה, אז זה יתפוס לו את העין. ואם אחד יותר בתחום של הסייבר, אז אני אשתמש במונחים מתוך תחום של סייבר, ואם אחד יותר בתחום הזה, כל אחד אני אתאים לו את המונחים שמתאימים לו, ככה אני בעצם מכסה את כל הדבר כולו, ואני אגיע ליותר אנשים, ואז יהיה לי כמו רוב קולות בישיבה הזאת. תוך כדי שנעשה בעצם הפיץ' הזה, שאני ראיתי שהוא מולו, עכשיו, שוב, אני רוצה להדגיש, זה היה פיץ' מלוטש, מהוקצה, שעות רבות, אם לא ימים של עבודה, נערכו כדי שהפיץ' הזה יגיע לרמה שלו. אני ראיתי, המשפטים היו בסדר הנכון, המבנה, הדובר הרים לעצמו שאלות וענה. אתם בטח תשאלו את עצמכם למה ככה, אז ככה וככה, ואיזה מילה באנגלית. אתם בטח תשאלו את עצמכם למה ככה, אז ככה וככה, כי דאטה סיינס. כל מיני דברים מהסוג הזה, מעין משהו שהוא בנה בצורה מאוד מאוד מלוטשת. אני ממש רואה את הקורסים האלה, את היסודות בעולם ההייטק, יסודות ביזמות, את המרצה הנלהב שאומר, אתם חייבים לעבוד על הפיץ', תכינו את כל הזה, תלמדו בעל פה, תעמדו מול המראה, תראו לילדים, תראו לאישה, תראו לכולם, איך זה, איך אתם עושים את זה, תקבלו פידבקים, תראו לחברים, תשמעו איך הם... אני ממש מדמיין שזה מה שקרה שם. באיזשהו מובן, אני, כששמעתי את הדבר הזה, אני הרגשתי שהולך לבוא כנראה מוצר לא טוב מאחורי החברה הזאת, כי גם כשקראתי את המצגות שלהם לפני כן, לא ראיתי שום מוצר, לא הבנתי מה הם עושים בכלל, אי אפשר להבין מה הם עושים, כי כל המונחים מתחום ההייטק היו שם, וכשבעצם לאט לזה, עכשיו, עוד הערה חשובה, יכולתי לחשוב בטעות שאולי הבעיה היא באנשים שהציגו לי, שאולי הם לא אנשים שהם, יש להם איזשהו טרק רקורד, אבל זה לא נכון. למעשה זה אנשים שיש להם מאחוריהם רזומה, לא יודע, מפואר, אבל רזומה בסדר גמור בסך הכל בהייטק. חלקם יוצאי חברות הייטק הגדולות בעולם, חלקם עשו אקזיטים, חלקם מכרו חברות והתמזגו לתוך חברות, כלומר, זה לא, זה חבר'ה לא צעירים, זה אנשים שאמורים, שהניסיון שלהם אמור לדבר מגרונם, והם אמורים היו לעבור את הפיץ' הזה, אם הם היו פחות משתדלים כנראה. אבל כל הדבר הזה, עד כמה שהוא היה נראה מלוטש וממוקצה, גרם לי בעצם להבין או להבין סופית, כי הם לא החברה היחידה שעושה את זה, שהמון המון המון שחקנים שעושים את אותו דבר, נופלים באותו מקום בעיניי. אני כן יודע שיש כאלה שמצליחים לגייס גם בשיטות האלה, אז שוב, זה לא בהכרח אומר שאני צודק, אבל לפחות זאת תפיסתי. אבל המאפיין החשוב ביותר בכל הדבר הזה, זה שהמוצר עצמו, מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, אי אפשר להבין מהו. הם לא ענו על זה, הם לא ידעו להסביר את זה. הם לא ידעו, כל שאלה שהם נשאלו נתקלה בחוסר הבנה. הם רק חזרו שוב על הסיסמאות. עכשיו, זה לא בגלל שהם חששו לגלות או משהו כזה, כי היה שם NDA, לא צריכה לדאוג מזה. זה משהו אחר, זה שלדעתי הם היו מומחים בגיוסי כספים מניסיונם בעבר. כנראה שזה עבד להם כמה פעמים בשיטה הזאת, והם אמרו, אתה יודע מה? מי צריך בכלל מוצר? מי צריך בכלל חברה? מי צריך בכלל משהו? בואו נעשה סתם חברה אוויר, נמכור אוויר, נספר סיפור שלם שהוא פיץ' שיווקי אחד שלם, ויהיה פה איזה במרכאות משקיע פרייר שיסכים להיכנס ולקנות את הדבר הזה, ולהשקיע בנו. ואחר כך עוד, גם ככה התוכנית העסקית שלהם הייתה 5-7-10 שנים קדימה, טוב, אז עוד 5-10 שנים קדימה נראה, אולי נפתח איזה מוצר בדרך, בינתיים נגייס כסף ונתחיל ליצור אבלואציה, ניצור שווי לחברה הזאת דרך התהליך הזה. זה בעצם היה הדבר שגרם לנו לדחות את החבר'ה האלה בתור השקעה. פשוט אמרנו, טוב, לנו זה לא מתאים. כל אחד העלות הסיבות שלו מבין אותם אנשים שישבו שם וחיוו דעתם, חלק לא אהבו את המוצר, חלק לא אהבו את הרעיון, חלק לא אהבו את האנשים, שזה גם הייתה בעיה קצת. אני אצלי הכי הפריע באמת הנושא של הפיץ' והיומרנות, היהירות הזאת בהצגה של הדברים, ולדעתי אולי אפילו קצת הזלזול באינטליגנציה של מי שישב שם איתם בחדר, זה מה שגרם לי לדחות את העבודה מולם, וזה גרם לי גם לרצות לעשות פרק על זה, וחשוב לומר, זה לא היה מקרה אחד. אני, אומנם, אותו סיפור היה חריג, היה קיצוני, אבל ברמות שונות, בסקלות שונות, אני יכול לראות הרבה מאוד חברות שפועלות בעצם באותה צורה, הרבה מאוד יזמים שזאת דרך הגיוס שלהם, ואני חושב שזה ראוי לאיזושהי ביקורת, וראוי לאיזושהי אמירה מפורשת שלנו. אז לכן, השיווי של המיתוס הוא הדבר הבא. את הפיץ' לא צריך להפוך אותו למוקד העניין. זה לא צריך להתעמק בזה, לא צריך להשקיע בזה, לא צריך בכלל לבנות פיץ', אם אתם שואלים אותי. ממש לא. אמרתי מה לא, אבל אני רוצה גם להגיד מה כן. מה כן צריך לעשות? אני חושב שצריך להבין את החברה שלכם, להבין את המוצר שאתם מפתחים, להבין אותו, להחזיק בנימוקים והסברים משכנעים על המוצר שבסיס החברה שלכם. כי אם תשאלו שאלות, תוכלו לענות. אתם לא צריכים שההסבר שלכם על החברה יהיה 20 שניות. ממש לא. הוא יכול להיות גם 20 דקות וגם 3 שעות. גם זה יכול להיות משך הזמן שתצטרכו להסביר את החברה, כי זה מורכב, כי יש חברות שמפתחות דברים מורכבים. זה לא כזה פשוט להסביר לבן אדם איך, על חברה שמפתחת, לא יודע מה, ביקוע מיוחד לגרעינים. זה, אין, זה, זה הדרך, אי אפשר להסביר את זה אלא בשלוש שעות, ארבע שעות של הרצאה. אין דרך אחרת. אתם צריכים להבין טוב מאוד מה אתם עושים. אתם צריכים להבין מאוד, מאוד טוב את החברה. אתם צריכים להחזיק בנימוקים והסברים משכנעים. אתם צריכים שאם מישהו שואל אתכם שאלות, אתם צריכים להחזיק בתשובות. זה כן אפשר להתכונן. שוב, ההתכוננות היא לא התכוננות מיוחדת. לא לעשות כמו שעושים, נגיד, עורכי דין, לפני שהם נכנסים לבית משפט, הם עושים מין כזה תרחישים כזה על עץ, מעין כזה מציירים, עץ כזה של שאלות ותשובות. אם ישאל ככה, אני ענה ככה, אם ישאל ככה, אני ענה ככה, אם ישאל ככה. כלומר, מין כזה תהליך כזה, והרבה מאוד פעמים רואים שהם מאוד מאוד התכוננו, ואם פתאום השופט שואל אותם איזושהי שאלה שקצת חורגת מהתמה, אופס, הם לא יודעים לענות, הם מדפדפים בדפים בלחץ ולא מבינים מה הם אמורים לעשות, כי הם לא יודעים לענות על השאלה. שוב, ההתכוננות היא התכוננות מאוד, מאוד ספציפית, זה מכונה overfitting במובן מסוים, אני מאוד מאוד מכוון למשהו ספציפי שהתכוננתי אליו, במקום להבין את התמונה הרחבה, במקום להבין את המוצר טוב. ואז אני לא צריך כל כך להתכונן לשאלות והתשובות. אבל אני כן מבין כאלה שרוצים, טוב, אם יהיו לי שאלות, אם יש נקודות חולשה במוצר, ובכל מוצר יש נקודות חולשה, אז להכין תשובה שהיא תשובה טובה שאני אשלם איתה, שאני אסביר אותה. זה אפשר להתכונן. לא כל הפיץ' צריך להיות מוכן, ובטח לא להתכונן להסברים קצרים. ואני חושב עוד נקודה חשובה, והיא שאם מישהו לא הבין אתכם כשאתם מבינים היטב את המוצר, ושאתם מגדירים היטב את הבעיה שהמוצר הזה מתמודד איתה, אם מישהו לא הבין אתכם, יכול מאוד להיות שהבעיה היא אצלו ולא אצלכם. יכול להיות שמשקיע אחד לא הבין אתכם, ולא הצלחתם להסביר לו את עצמכם כמו שצריך. וזה מה יש, כאילו, אז מה? אז לא הצלחתם. כאילו, אני לא רואה בזה איזושהי חומרה מאוד גדולה, שתגידו שמשקיע יפסול אתכם כי הוא לא הבין על מה המוצר, או כי לא הצלחתם להסביר את עצמכם בפרק זמן קצר. אני שומע המון פעמים את הטיעון, מה אתה רוצה? יש לאנשים קשב, אני גם יד אתמודד קצת עם ביקורות, על מה אתה רוצה? לאנשים יש קשב קצר. לפעמים כשמישהו אומר את זה, הבעיה שצריך לשים לנגד האומר, זה שהבעיה היא לא אצלי, הבעיה אצלו. זה שיש לו קשב קצר, הבעיה אצלו. זה מוצר מורכב, זה לא מוצר פשוט. ואם הבעיה, אם יש לו קשב נמוך, אז זה לא מתאים לו להיות המשקיע. לא מתאים לו. אז זאת הנקודה בהקשר הזה. ואני רוצה עכשיו להתמודד עם כמה ביקורות שאני בטוח שהרבה אנשים יגידו. או יחשבו לפחות, וזה באמת בהקשר הזה שאנשים רגילים לשמוע על פיץ', והם רגילים לשמוע שהעולם הוא מאוד ככה קצר וענייני ולאנשים אין זמן, אז הטענה הראשונה היא באמת, כמו שאמרתי קודם, שלאנשים אין קשב ואת היכולת להקשיב לי למשך זמן רב שאני מסביר על מוצר, מאבדים את הריכוז, מאבדים את התזה, ואם לא תפסתי אותם תוך שנייה כמו ניצוץ, אז אין עסקה, אני כופר בזה, שוב, אמרתי דעתי, אני חושב בצורה ברורה, אני לא חושב שזה נכון להשקיע אצל אנשים, או לקבל כסף מאנשים שיש להם קשב קצר, כי אז כל פעם שיהיה איזשהו משבר או משהו בחברה, ויהיו המון כאלה, לא יהיה מי לדבר כשוב, כי יש להם קשב קצר. אז מה עשינו? אז באיזשהו מובן, אולי מראש לא כדאי להיכנס לזה. ושנית, אני חושב שגם לאנשים אין באמת בעיה של קשב קצר. אם הם לא רצו, זה לא בגלל שהם לא הקשיבו אחרי 5 דקות, זה אולי כי המוצר לא עניין אותם. זה יכול להיות. ולא היה עוזר במקרה הזה, Buzzwords, ודברים מהסוג הזה. אז זאת ביקורת ראשונה. ביקורת שנייה היא קשורה לזה שיש איזשהו סטטוס קוו. כלומר, יש איזושהי מציאות נתונה, וזה שחברות רגילות לגייס ככה כסף באמצעות Buzzwords, ואם אני לא אשתמש בבאזוורדס, אז אני אבלוט לרעה. אז כנגד הטענה הזאת אני רוצה להגיד שגם זה לדעתי לא נכון. שוב, יש כאן זלזול מסוים באינטליגנציה של משקיעים, של קרנות VC, של אנג'לים. אני לא חושב שהם לא מבינים מה קורה. אני לא חושב, שוב, לא כולם, יש כאלה שבאמת אולי רוצים את הבאזוורדס, וזה חלק מהשואו שגם הם נהנים ממנו. אבל אני חושב שהרוב כן יודעים לעשות את החשיבה הזאת ולהבחין בין טוב ורע באמת, ויודעים לסנן גם את כל הרעשי רקע ואת כל הבאזוורדס, ולכן זה לא יבליט אתכם לרעה. אם כבר במובן מסוים זה יכול להבליט אתכם לטובה, שאתם אלה שלא נגררים לשיח הזה, הבאזוורדי והפשוט והטיפה פופוליסטי הזה שהרבה מאוד אנשים נוקטים בו, ועוזר לכם גם במובן הזה. הביקורת השלישית היא ביקורת שקשורה לזה שבעצם כל הדבר הזה זה חלק מהשיווק. כלומר, תפיסת השיווק של החברה חייבת לכלול גם את האמירות המפוצצות האלה, גם את הבאזוורד, זה חלק מהשיווק של החברה. וכאן באמת אני מסכים עם הטענה הזאת, כי אני לא אומר שאתם צריכים להימנע משימוש בבאזוורד, זה בכלל מהצגה שהיא הצגה שואו, כשאתם נותנים איזשהו הסבר מקיף ומעמיק על המוצר. אם יש לכם עכשיו, נגיד, שעה להסביר למישהו את המוצר שלכם, אין שום בעיה שבמסגרת השעה הזאת, תדחפו גם מונחים, buzzwords, וכל מיני דרכים להסביר בצורה יותר יצירתית, יותר ככה שואו, יותר מגניבה את מה שאתם עושים. אבל זה לא גורע מזה שברוב הזמן שלכם, אתם נכנסים גם לעומק. אתם מסבירים את המורכבות הטכנולוגית, אתם מסבירים איך המוצר הזה עובד, איך הוא בנוי, מה קורה בפנים, למה זה עונה על ההגדרה machine learning במקרה שלכם, למה זה עונה על ההגדרה של הייטק, למה זה עונה על ההגדרה של איזושהי טכנולוגיה עמוקה ולא סתם ככותרת, למה? מה אתם, איזה טכנולוגיה התמתם? מה עשיתם פה שמת עונה על ההגדרה הזאת ומת הופך אותו למשהו מיוחד? אני חושב שבמקרה כזה אתם מטמיעים בתוך האלמנט השיווקי שלכם את הבאזוורדס האלה, לא זונחים אותם, ואז אתם יכולים להתחרות בשאר האנשים, אבל יודעים להסביר גם טוב מאוד את המוצר שלכם בפני עצמו, ובנקודה הזאת אני חושב שזה לפחות תהיה לי הסכמה ממי שמבקר את העניין הזה. ובסוף, נקודה אחרונה, והיא מה קורה עם כל אותם סיפורים, שזה גם, שוב, ביקורת רביעית, מה עם אותם סיפורים של אנשים שמכרו חברות, אתם יודעים, באיזה פיץ' במעלית, בשיחה במלון, בלובי, בכל מיני, בשיחה במטוס, ישבו חצי שעד ליד מישהו ומכרו לו איזושהי חברה במיליונים. מה עם הסיפורים האלה? הם לא אמיתיים? אז שוב, אני לא יודע כל מקרה, יכול להיות שחלקם כן אמיתיים, אבל לדעתי זה לא היה כפי שזה הוצג. ובמקרה הטוב זה היה איזושהי שיחה שהובילה להחלפת כרטיסי ביקור. במקרה הפחות טוב, או במקרה יותר לדעתי סביר, זה כנראה היה, פגשתי אותו מטוס, סיפרתי לו קצת, הוא לא ממש התעניין, לא ממש הבין מה אנחנו עושים, שלחתי לו אחר כך למחרת הודעה בלינקדין ומשם זה משיך. שימו לב שלא צריך שגם, נגיד אתם יורדים במעלית עם מישהו, ומדברים איזה שתי מילים על החיים, על הו ועל דה, ואתם יודעים מי הוא, לא יודע מי אתם, אתם יכולים לפנות אליו למחרת בלינקדין ולהגיד לו, אלן, פגשתי אותך אתמול לא יודע מה, בלובי של הבניין הזה וזה, או במעלית, סיפרתי לך שאני אפתח איזשהו מוצר, הייתי שמח לשאת לך על כוס קפה להסביר לך מה אנחנו עושים. לא חושב שזה היה משנה אם הייתם מביאים לו איזה נאום מטורף שעשיתם בעשר שניות אלה במעלית, או את המשהו הנעים הזה הסימפטי שפונים אליו פשוט בצורה ישירה. אז זה לדעתי במובן הזה הדגש שקשור לפיצ'ים האלה. שוב, בכלל, אנחנו צריכים להתחיל להפנים, אולי כחברה גם, שכל הקיצורים האלה וכל התפיסות המקוצרות האלה, וזה שאנחנו כל הזמן נחזור על זה שאנשים איבדו את הזמן, וזה, זה לא מתיישב עם המציאות. זה לא מתיישב עם המציאות. יש, אתם יודעים, גם אני חשבתי בהתחלה, לפני כמה שנים שראינו את הצמיחה של יוטיוב, ראינו סרטונים של שתי דקות, של שלוש דקות, ואנשים אמרו שזה הדבר החם, אנשים אין להם זמן, אין להם כוח וזה, הם רוצים משהו קצר, אז אני כופר בזה, ואני חושב שגם העובדות איתי בהקשר הזה, יש הצלחה מסחררת לסרטונים, להסברים, להרצאות של שעות, יש להרצאות שיכולות להיות גם 6 שעות הרצאה, 8 שעות הרצאה, יש לזה לפעמים עשרות מיליוני צפיות, ואילו לסרטון של 2 דקות ורבע, היה אמור להיות במכפלות, הרבה יותר אמורים היו לראות, כי זה הרבה יותר קצר, ואין לזה הרבה צפיות לפעמים. ולפעמים לא רואים בכלל הבדל בין ארוכים לקצרים, ולפעמים יש כל מיני ערוצי יוטיוב וכל מיני פודקאסטים. הנה שוב, פודקאסט, 3/4 שעה של פרקים, שאנשים מדברים, מלבנים סוגיות, מדברים. אז היכולת האנושית שלנו להתמודד עם מידע ולהכיל אותו ולא לאבד קשב היא קיימת. אז למה צריך לסיסמאות וכל מה למסרים הקצרים והפופוליסטיים שלא תמיד, לא תמיד מתיישבים עם, עם מה שקורה בפועל? ושוב, זה שאנשים אומרים שהם עושים את זה, זה שאנשים אומרים שזה הצליח להם, לא הופך את זה בהכרח נכון. אז אני מקווה שהמסר הזה הובהר, לדעתי הייתי תקיף בעניין הזה, בגלל באמת משהו טרי שמיימים האחרונים, אבל אני אשמח כאמור לשמוע את הדעה שלכם. הפרקים האלה לפעמים מעוררים אמוציות, אני אשמח לשמוע אם יש לכם משהו להעיר, להוסיף, לפדבק. הצטרפו לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק, חפשו את הקהילה הזאת, הצטרפו ותספרו לנו שם בפוסט, בתגובות, מה אתם חושבים, מסכימים, לא מסכימים. ועד אז, שמח מאוד שהזנתם לעוד פרק של פודקאסט היזם, ולהתראות בפרק הבא.